Sumido a Saba, פרשת ויגש, מפגש של יהודה ויוסף, שהשיעור יהיה למשמעת אבנר יחיאל בן רחל ולהבדיל רפואת
אליהו בן
נעמי,
רפואת
חיים
בן
תמר ואליהו שונטל,
מזל טוב,
בת לולה, רפואת
אשתנו.
נשמע לגרצה בבחנה. טוב, אנחנו נמצאים במפגש בין יהודה ויוסף, דבר שהתחיל בסוף פרשת שבוע קודמת, אבל בעצם עומד כמרכז הפרשה. וכמו שההפטרה שלנו מסיימת, מתחברים עץ יוסף ועץ יהודה להיות עץ אחד. מה שהתחיל כפירוד חמור וחריף בין יהודה, שאולי מבטא את הכוח של, של שאר האחים, לבין הכוח של יוסף, בניה של רחל, אחרי הבירור הארוך שלוקח כמה שנים, 22 שנה לפחות. יוסף היה בן 17 שנה כשנמכר, 22 שנה עד שנפגש עם אחיו, 22 שנה של פירוד.
שנת יעבור לפה.
ברוך מחיי המתים ושבו בנים לגבולם.
מה החנוכה? נתנו רבנן. אז אני לא למדתי בכלל בחנוכה, לא למדתי מספיק.
שריך. אז אחרי 22 שנה, היה אפשר לבוא ולומר שאולי הוויכוח התחיל קצת יותר מוקדם, כלומר לפני כן, לפני 17 שנה, אבל לפחות 22 שנה, אז שני הכוחות שהתבררו, או, אני רוצה לומר לא התבררו, אלא ביררו לעצמם מה זה, מה כל כוח בפני עצמו, אחרי שכל כוח מתברר, אז יכולה להופיע האחדות. ככה באמת הרב צבי יהודה בשיחות שלו מסביר כיסוד את העניין של המחלוקת של האחים, שאומנם התגלגלה ונפלה לשנאה, אולי עברת הגבולות, אבל אומר שזה דבר שהוא הכרחי, כאשר כל כוח צריך לברר את העניין המיוחד שלו. אם נחבר אותם כבר ביחד מההתחלה, אז יהיה פה טשטוש. אבל פה אנחנו עסוקים בשבטים, והשבטים זה בעצם ה-12 כוחות שיש בעם ישראל. אז כל כוח צריך לעמוד על שלו, לברר את העצמיות, האישיות שלו. אותו דבר, זה דבר שהוא יסוד עצום, ודאי ביחס לאומה הישראלית, אבל גם נפקרמין על החינוך, לחינוך של ילדים, ואפשר לראות את זה בתהליך גדילה שלהם, שכשהילד מגיע לבירור של העצמיות שלו, יש הרבה תופעות לוואי, שהוא פתאום, הוא צריך להעמיד את עצמו כאנטיטזה מול ההורים, כדי שהוא יברר מי הוא. סוגרים רבות, יש הרבה בעיות עם זה, עם בנים של רבנים. כי אם אמרו לו, אתה הבן של, אתה הבן של, אז הוא מראה ביוק למה הוא לא הבן של, כדי שיהיה מה שהוא. כלומר, אחרי שעובר תהליך הזה של ההתבגרות והגדילה, אז יש איזה שלב של התאחדות. לפעמים, כן, לפעמים לא, אבל יש איזה שלב של השלמה יותר. אבל זה דבר שהוא טבעי. אבל גם לא נגע לקיצונות האלו, כל ילד, כי הוא בא וגדל, הוא מברר לעצמו את העצמיות. מול, לפעמים זה עוזר לו מול אנטיטזה, להעמיד את עצמו כאנטיטזה למשהו אחר, או שהוא בסדר, לא רוצה. אני, לפעמים גם את הילדים קטנים רואים את זה, אני, מאיפה יגיע לך? זה עוד שלב בהתפתחות העצמית שלו. אז שאנחנו עסוקים עכשיו בכוחות העצומים, ובכלל בכוחות היסודיים, אולי השורשים הכי עצומים של עם ישראל, אז ודאי ששם זה נעשה בצורה עוד יותר חריפה. כי אם הכוח לא יתברר בדיוק מה העניין שלו, ומה המהות שלו, ומה מאפיין אותו, אז הוא לא יתבטא, הוא ייעלם. לכן בעצם האחים, אם אני עכשיו עושה את המאחד אולי את יותר את הקבוצות, בניה של רחל מול בניה של לאה, כל כוח פחד מהכוח השני, שאולי הכוח השני בא לבלוע אותו ולמחוק אותו, וכל כוח בעצמו חושב שבעצם הוא דרכו יופיע העניין הישראלי. אז אם הכוח השני בא לבלע אותי, אין לו שום מקום. הבא לאורגך, השכם לאורגו. ודנו אותו בסנהדרין, דנו אותו, השבו והחליטו שיוסף בא לפגוע באומה הישראלית, לכן הוא נדחה. אבל ככה הייתי שבוע שעבר בשם המלבים, מה העניין שבסופו של דבר החליטו לא להרוג? הרי זה לא, אם זה דבר אמיתי, כלומר בית דין שהחליטו, סנהדרין שהחליטו להרוג רוצח, זה לא יגידו, טוב, אתה יודעים מה, לא נעים, בוא נשאיר אותו חי. אין דבר כזה, חייב מיטה, הורגים, זה מצווה. זה מצווה, לא חוזרים, לא עושים, אולי בוא נעשה רגע חושבים אולי.
כנראה היה שם והצילו עדה.
אז השאלה איך היה והצילו עדה? זה צריך להיות אמיתי והצילו עדה, זה לא צריך, זה לא דבר שבא מתאר איזה התרגשות, הוא טוב, מקודם היינו עצבנים, עכשיו קצת נרגענו, בוא נעשה משהו אחר. יש פה, הכל נעשה מאיזה שבטי, שבטי עיקה, שבטי השם.
מה בצע? למה נרחיק אותו ולא נרחיק?
אז זהו, אז מה העניין של ההרחקה? הוא אומר, ממה היא נפשך? אם הכוח הזה צריך לדחות מעם ישראל, מכרנו אותו למצרים, לעבד, איך תדע איך הוא יצא משם בכלל? אם הוא שייך לעם ישראל, יד השם תחזיר אותו חזרה. אבל כל ה-22 שנה בעצם מה מתברר? האחים מבררים לעצמם, יכול להיות שטעינו. ולא שאנחנו, אולי ודאי טעינו. איפה זה? רואים? בעצם הרי זה סוף פרשה קודמת. אבל אשמים אנחנו. מה זה קשור? בא אליהם מלך מצרים. כועס עליהם. מה זה קשור למכירת יוסף? רואים שבעצם המכירה של יוסף מלווה את האחים מהרגע שיעקב אבינו לא מנקבל תנחומים. האחים מבינים, יש פה טעות. אנחנו צריכים עכשיו לברר לעצמנו מה המקום של יוסף, סלאש, הכוונה, בניה של רחל, בתוך האומה. זה מה שהולך ומתברר במשך 22 שנה אצל האחים. יהודה יורד מגדולתו. האחים מורידים אותו מגדולתו, כלומר, אתה לא הצלחת. אתה לא הצלחת בעצם להצדיק, בכלל למילה בעצם, להצדיק את המקום שלך בתור מלך. מלך זה האדם שיודע להוציא מהכוח אל הפועל את כל הכוחות שקיימים באומה. אין לו אינטרס שלו. האינטרס שלו זה האינטרס של להוציא את הכוחות שקיימים בכלל. אם אתה בגללך נדחק כוח, איך, בהתחלה הם הלכו, שמעו למה שהוא אומר, כי האמינו לו, אחרי שראו את התגובה אצל יעקב, טעית.
אבל הוא נשאר מלך.
לא, הוא ירד, הוא היה שם, לא פה.
ירד מגדולתו, נשאר מלך בגלל דבר אחד, הוא שלט ברוחו.
פה חוזר להיות מלך, נראה במדרש שלנו.
מלך זה לא מלך כזה, בזוהר כתוב, מחילה, סליחה שאני עושה את כל הרצף שלך. יום שלישי קראתי פשוט בזוהר, שגם היה אילולה, אז קראתי שכתוב שם שיהודה היה מלך, הורידו אותו מגדולתו, פתאום הוא חזר להיות מלך עוד פעם.
איפה הוא חזר להיות?
הקטע שהוא היה עם תמר, כל הסיפור עם תמר, שהוא הודה.
כן.
ברגע שהוא הודה, מלך שיודע להודות, אז הוא עלה לגדולתו עוד פעם.
עכשיו נראה אצלנו במדרש שזה כתוב שיהודה במפגש שלו, בהתמודדות שלו מול, נקרא לזה מול יוסף או מול השליט המצרי, קונה את אמונתו של יוסף, קונה את אמונתו, את אמונתם של האחים חזרה, וקונה את אמונתו של בנימין. הרי בנימין לא יודע שזה יוסף. לבנימין עדיין יש את בעצם את בנימין כל הזמן מבכה ומתאבל על מי? על יוסף. כל חייו זה סביב זה, סביב האח, עשרה הבנים שלו שקוראים על שמו. ויהודה בתשובה הזאת שלו, זה מה שבעצם מגלה אצל יוסף את ההתוודות חזרה. יש פה איזה חשבון אולי שנעשה ביחד דרך המדרש. אז המפגש הזה שאנחנו זוכים בפרשה הזאת, ואולי כל שנה ושנה אנחנו יודעים מראש, אנחנו יודעים מה יקרה, נכון? התחילים להיות מאוד מאוד כבר אדם, לא, אני אומר הרגשה, זה כמו איזמל בבשר המת, זה תרגש כל שנה. ואני אומר לכם, היום כשהכן למדתי את המדרש לפני השיעור, אמרתי, אני מקווה שבשיעור אני אחזיק את עצמי יותר מופק. אתה קורא, אתה כולך חיל ברעדה. חיל ברעדה, ולא יכול לצאת להתאפק. משהו, למה? למה זה קורה? אני לא יודע, או שאני רגיש מדי, גם יכול להיות. או שבאמת, המפגש הזה, אבל לא, המפגש הזה הוא מפגש שבעצם נוגע אלינו. האיחוד הזה נוגע אלינו. זה בעצם מה שיש פה עכשיו, כל המיטה, מיטתו השלמה של יעקב, מתחברת בפרשה שלנו. ואז מתחילים ה-17 שנה הטובות של יעקב אבינו. אלה תולדות יעקב. ואחי יעקב, אחי יעקב, מה הוא חי? 17 שנה כמניין טוב, זה מה שהיה לו. 17 שנים הללו בלבד.
בנימין היה בן 39 שהוא הגיע ליוסף.
לא עושה את החשבון עכשיו.
22 ועוד 17 שהוא היה.
17 זה יוסף.
זה
יוסף. יוסף ה-17.
אז כמה הוא היה? הוא עזב אותו.
תשובות אחרי זה הרעות, אבל זה בני ישראל.
מה ההבדל בין,
עוד לא התחילו הרעות.
מה ההבדל בין בנימין ליוסף?
לא, עד שמת לוי.
מה ההבדל בין בנימין ליוסף?
כמה הפרש?
כן.
בין שנה לשנתיים. נכון?
זהו.
לא, סליחה. סליחה רק רגע. ילדה, בנימין נולד בכניסה לארץ ישראל. לא, מה פתאום? שש שנים. כי כשיוסף נולד, יעקב בן הוא רצה לחזור.
אז זה היה בן
30. או שש או שמונה. הרי הוא רצה לחזור, נכון? ואז הוא אמר לו, תשאר תעבוד אצלי עוד שש שנים. הרי 14 שנה, עוד שש שנים של עבודה. זה יוסף כבר נולד. אז זה שש שנים, ועד עוד שנתיים בדרך. עוד שנתיים בדרך, אז הוא היה בן שבע וחצי, כשבנימין נולד.
בין 28, בערך
היו לו 10 ילדים. כן, אתם התחתנו בגיל צעיר. זה 12-13 כבר התחתנו במשהו כזה. טוב, אומר...
אולי כל האחים חשבו, עשינו טעות, לא בגלל... ראו את האבא שלהם.
את הצער של אבא, כן.
הצער של אבא.
נכון.
בשביל זה...
אבל מה הצער, כלומר, ואז מה? רק רגש? הם מבינים הרי האבא, יעקב, כל מה שהם מבינים, הרי כל מה שזמן הורד את התהליך, את הוויכוח ביניהם, זה סביב זה מה העניינו של עם ישראל. אז שאבא יעקב, כלומר ישראל, בא ובעצם אומר, אני לא מקבל על זה תנחומים, אז הם מבינים שיש פה חיסרון בתפיסה שלהם. לא רק ציירנו את אבא. חיסרון בתפיסה, בכל ההבנה של מה שבעצם, מה המקום של יוסף, מה המקום של רחל בתוך עם ישראל. לכן איפה מתבטאת התשובה? עוד פעם, הרי יוסף איננו. מבחינת האחים, יוסף לא קיים. אז איפה יוסף רואה שבעצם האחים חזרו בתשובה? סביב מי? סביב בנימין. בגלל שהוא רואה את המסירות נפש, ואמרתי שבוע שעבר, שלפי החשבון של יהודה, אמרתי את זה לכם? אני לא זוכר. שיהודה מבחינתו אמר, איפה הוא? יושב נא עבדך תחת הנער, והנער יעלה לביו. מה ש?
במקומו.
זה יותר חריף. שבעצם יהודה אומר שעם ישראל, אפילו שיהודה לא יהיה, עדיף אבל שרחל, אפילו עדיף שהבן של רחל יהיה. בנימין יעלה, אני אשאר. או כולנו פה. זה שתי האופציות. עם ישראל, זה המסקנה שמגיעים. לא יכול להיוולד, לא יכול להיווצר בלעדי רחל. יוסף רואה את זה, ולא יכול יוסף להתאפק. במדרש פה, אני יכול להודות אולי שיש איזה ניואנס אחר, שמכריח את יוסף להתאפק, אבל גם אותו צריך לבחון לאור המגמה הזאת, כי אחרת אפשר להבין את כל מה שיוסף עשה לאחים. צריך עוד פעם לראות שבתוכו יוסף, מה מלווה אותו כל הזמן? החלומות שלו. חלומות הנבואה. זה מה שמלווה אותו כל הזמן, רק מה הסברנו? על פי הרב בלייכר, שיוסף בהתחלה רק דחק את הקץ, לכן הוא נענש כל הזמן. אבל אחרי שיוסף כבר מבין את זה שהוא לא צריך לדחוק, ואלה דברים צריכים להופיע מתוך המציאות, והוא רואה שזה מתחיל להתגלות, אומר יוסף, ויקר יוסף את אחיו. מה ויקר? מתחילים החלומות להתגלות. עכשיו צריך לדאוג שהחלומות יתגשמו ולהיות חלק מזה. אומר המדרש, בוא נראה, כדי שהשם יעזור לנו ללמוד את המדרשים שהכנו, כי זה ממש סוגיה אחת. אדוני שאל את עבדיו. טוב, אז יש פה יותר גם בירור. המדרש פה מברר קצת את התוכן של הוויכוח בין יהודה לבין יוסף, נכון? אדוני שאל את עבדיו, יש לכם אב או אח? אומר המדרש, ומובא גם ברש"י באופן תמצותי העניין הזה של המדרש, אמר לו, ומה בעצם, מה מעורר את המדרש לשאלה הזאת? הרי למה יהודה בכלל למה יהודה מספר את זה עכשיו על פעם ליוסף? מה העניין? הרי עכשיו המציאות היא קשה. בנימין נתפס כגנב. מבחינת דיני המלוכה הוא צריך למות. השאל את המצרי רחמן מחליט לעשות אותו עבד ואותם לשחרר. אתה עומד עכשיו מול השליט המצרי, כמו שאמרנו לה, מלך מצרים. מה אתה תתחן בזמן? מה אתה מספר לו עכשיו? היסטוריה, יש לו זמן לשמוע אותך? אתה צריך עכשיו עורך דין. אולי הכי טוב שיכול להיות כדי בעצם איכשהו לשחרר, או להקל את העונש, או איכשהו לעשות משהו. כאן אומר המדרש, זו הייתה טענה של יהודה כלפי יוסף. אמר לו, מתחילה באת עלינו בעלילה. זה הטענה שלי, מה אתה שואל אותנו? למה אתה שואל אותנו אם יש לנו אבוח? כמה מדינות ירדו למצרים לשבור אוכל ולא שאלת אפילו אחד מהם? שמה, ביתך באנו לקחת? או אתה סבור לצאת את אחותינו? ואף על פי כן לא כיסינו ממך. שם רש"י שמביא את המדרש הזה שאומר בעצם כאילו, כביכול הם באנו להתחתן איתך, הם בעצם באנו לקחת את ביתך או אתה באת להתחתן איתנו, אז הספתי חכמים שם הביא שבאמת הבירור המשפחתי בדרך כלל נעשה כשעושים חתונה. אנחנו באנו להתחתן? עשינו בקשר נישואים בינינו? מה אתה פותק פה את האילן יוחסים שלנו? מי אנחנו, יש לכם אבא, אח? מה זה קשור? גם אם אתה בא לבדוק אותה, אנחנו מרגלים או לא מרגלים, אז תבדוק, כאילו, תבדוק לגבינו, מה אתה שואל אותנו על אלה? ובכל זאת אומר יהודה, לא כיסינו ממך ואמרנו לך, יש לנו אף זקן וזיכונים קטן והכל. אז מה שסיפרנו לך, עמדנו מול הדרישות שלך, אבל בעצם, מה הטענה הזאת בעצם של יהודה כלפי יוסף? זה מראה שמראש, לא, מראש אתה באת עלינו בעלילה כדי לעשות אותנו לעבדים. יש פה אחד המפרשים שאומר שכיוון שראה 10 בנים לבושים בצורה כזאת וגיבורים, מראש רוצה לעשות אותם שיהיה לו עבדים. תפר לה איך זה...
תפר לה להביא.
בדיוק. זה הטענה. בלשוננו. אז אומר לו יוסף, אומר לו יוסף, אמר לו, אני רואה בך שפתית אתה. מה זה פתית?
חכם.
פתית.
טיפש.
לא, פתית, פת פתן.
וואי,
פת פת הרבה אתה. אתה יודע לדבר הרבה. עכשיו בוא נסביר, יש פה שתי גישות במפרשים.
זה אומץ היה ליהודה.
מה? זה מה נקרא? כן. אמר לו, אתה, שפתית אתה, יש באחיך פתית כמותך. אז תראו פירוש העץ יוסף. העץ יוסף אומר, פירוש דברן ומשמיע קול. דבר יותר מדי. ככה נסביר המתנות כהונה. אומר ככה, המתנות כהונה אומר, משמיע קול ומדבר דברים הרבה. הלא יש באחיך דברנים, וראויים לדבר יותר ממך, ולמה אתה מדבר לפניהם שלא כדרך הארץ? אז ככה בעצם יודע שאתה דברן. אבל המרזו אומר, למה הוא אמר לו שאתה מדבר הרבה? תסתכלו, תסתכלו במער זו, איך הוא מסביר את זה? שפתית אתה, שבתחילה כתוב והורידו עבדיך לשון רבים. ככה יהודה מדבר, נכון? הוא אומר, והורידו עבדיך הצוות עבדך אבינו בגון שעולה. ואחר כך אומר, כעבדך לשון יחיד, זה למד יהוד, לשון יחיד. אז מה זה קשור כעבדך הרב את הנער? אם אתה אומר שהורידו עבדיך, אז יש פה עניין של צער וחמלה על האבא. מה זה קשור כעבדך הרב את הנער? זה כאילו לא קשור המשפט הראשון לשני. וזה תמו על והורידו עבדיך. כי עבדך הרב את הנער. היה לו לומר, אתה יושב נעבדך תחת הנער, ולמה דווקא אני? כי עבדך הרב את הנער. אבל זה שאני אומר, כי עבדך הרב את הנער, זה לא מסביר למה הוריד עבדך, יצירת עבדך אבינו. אז מזה אומר המדרש, על פי מדעת עת, שיהיה מה שכתב, כי עבדך הרב את הנער, לטעם על דברי יוסף, שיוסף בא ואומר לו, אתה מדבר פה יותר מדי, יותר מכולם. מה המקום שלך לבוא ולדבר? עכשיו תראו מה יוסף אומר.
הוא לא רוצה להגיד לו, הוא בא בתור מלך, כי מלך הוא מלך.
זה ההתחלה של המדע. הדרשים בהתחלה אומרים שזה מפגש של המלכים. עכשיו תראו.
אפשר ליישב גם את העניין הזה שבהתחלה מדובר ברבים ואחר כך ביחיד.
כן.
אפשר להגיד את זה ככה, שנכון, שאם עכשיו אתה רוצה לקחת את הילד הקטן הזה בבנימין לעבד, אז אתה בעצם גורם צער לאבא ולכל האחים.
נכון.
אבל אני פה כיחיד מוכן להיות תחת
ה... אז יפה, תסביר את זה, אתה יודע, יושב נעבדך תחת הנער, כי עבדך רבת הנער, אז יסבר נכון. אבל אם אתה אומר שעבדיך הורידו את צוות עבדיך אבינו, מה זה קשור כי עבדיך רבת הנער? זה לא הולך זה מול זה, זה מה שעבדו, אז לכן זה מעורר לתשובה של יוסף.
תראה שכותב אחד המקומות שיעקב היה צריך לרד משרשרות ברזל. אז כל הסיפור מה שקורה פה זה בגלל זה שיעקב לא היה צריכו לרד משרשרות
נכון,
אלא ב...
לא, כדי שלא ירד בשרשרות ברזל, נכון, נכון, זה בעצם יש איזה פסוק שכתוב את זה גם במדרש, אלף המדרש הזה, מדרש ב... בסוף, מה זה שלא תמיד השעה, אבל זה גם מדרשים שכתוב פה שהעתיד היה צריך מוכח לרד יעקב כששרשרות ברזל, וגלגל הקדוש ברוך הוא שירד בצורה של מלך. אמר לו... לא, לא, יעקב, יעקב אני יורד, אבל צורה של מלך. אמר לו, כן, אמר לו, כל זאת שאתה רואה, אני ערבתי אותו. הסיבה שאני מדבר ואני פה מתערב פה יותר מדי, זה בגלל שעבדך ערב את הנער. לכן זה עונג, והורידו עבדך, צבעת עבדך אבינו. למה מדרש בא ולהגיד שיוסף ענה לו פטפטן אתה? למה מדרש, מאיפה נכנס במשפט של יוסף? הרי יש לנו הרצאה שלמה של יהודה, לא שמעתי יוסף כמעט כלום, עד לא יכול יוסף להתאפק, נכון? אבל איך זה נכנס? כלומר, למה מדרש נכנס פה עם הדיבור של יוסף? בגלל כי עבדך רב תנאו, זה לא קשור. הסימן כי עבדך רב תנאו, זו הייתה תשובה ליוסף, על מה שאמרו, אתה פטפטן, מה אתה מדבר יותר מדי? למה אתה אומר לו אחרים? אומר לו, אני פה, כי אני בעצם הכנסתי את הראשי בקורא. כל מה שהולך לקרות עם הנער, ולא לקרות טוב, אני נענש על זה. לכן כי עבדך אומר לו, כל זאת שאתה רואה, אני ערבתי אותו. עכשיו תראו סמרמורת. מה יוסף אומר ליהודה? אתה זה שערבת את הנער? אתה לוקח את האחריות בצורה נפלאה. אבל, עכשיו תראו מה אומר לו. אמר לו, מפני מה לא עשית כן את אחיך כשמכרת אותו לשמעלים ב-20 כסף? וציירת את אביך הזקן ואמרת לו תרוב תורף יוסף. מסתתמו את הנוטף של יהודה.
בואו נבעל יהודה.
השום הרגש כאן פה משהו, היה קורא יוסף בגביה והיה כאילו מגלה את הדברים עליהם.
עכשיו פה מהירים באמת המפרשים,
באופן שיוסף עכשיו אומר את זה ליהודה, כולם שומעים או רק יהודה?
כולם שומעים.
כולם שומעים?
כולם שומעים.
בטח הם בהלם טוטלי, הם לא מבינים מאיפה הוא יודע את זה.
נכון. גביה, הוא עתה לה... הוא עשה עם עוד הרבה...
רוח אלוקים בו, לא? לא,
לא, זה על פרעה, לא, לא. זה אבל ידעו, זה שהוא סידר אותם כבר בישיבה, סידר אותם אחד לשני, הביא רש"י, שהוא הסתכל בגביע, אתה זה בני מחת, הכל בעצם אמר, כי נחש שנחש, כי נחש שנחש, אשר כמון, הם באים למצרים, לשלוט מצרים, שם הכל כישופים חרטומים. אבל פה, תראו מה ההחלטה של הקבינט של בני יעקב, עוד רגע. אבל סתם, הפשט של המדרש, הרי לכל זה טעות, מה זה אמרת לו תרוף תורף יוסף? מי אמר תרוף תורף יוסף?
לא
בנימין, לא, מי אמר? יעקב אבינו. יעקב אבינו אמר, אז מאיפה אומר את זה? יפה. אז כאן, תראו בעץ יוסף. העץ יוסף אומר, אמרת לו תרוף תורף. מסברה כאמר אחי. ונקט את לשון הפסוק, אף על גב שיהודה לא אמר בלשון הזה, אלא יעקב אמר. כלומר,
מסברה הוא הבין את זה.
יוסף הרי לא במחירה, נכון?
נכון.
עכשיו הוא ניחה, הם חושבים שהוא מנחש, אבל יוסף אומר את הכל מידיעה. עכשיו, איך הוא ידע את הפסוק הזה? זה השאלה. יוסף היה במחיר, אבל הוא לא שם, בוא נאמר, גם מה שאמרו, לכו ונשליחו באחד הגבוד, ואמרנו חיה רעה חלטו, גם את זה לא היה ליד יוסף. הוא לא הגיע אליהם. אז לכן אומר פה המפרש, מסברה כאמר. והוא השתמש בלשון הפסוק, למרות שהקובן אומר, אם רציתם בעצם לחסות את המחירה שלי, בטח אמרתם שחיה רעה חלטו. אז זה תרוף תורף יוסף, לכן זה מה שאמרתם. אז המדרש, כן, הוא ניחש נכון, רק המדרש בעצם משתמש בפסוק, אבל זה לא שזה נאמר בצורה כזאת. עכשיו תראו, מה התגובה של יהודה ואחי?
תגובה לא טובה.
אמר יהודה לנפתלי, הנה מודיעין או מגלן, אמר יהודה לנפתלי, אתה שומע? תראה מה אומר לו, לך וראה, למה דווקא נפתלי? היה לה שלוחה, היה לה שלוחה, זריז, לך תעשה תצה. כמה שווקים במצרים, קפץ וחזר. אמר לו, 12. כל זה התגובה על מה שיוסף אמר לו. אין יותר טענות, כלומר הוא לא דבר יכול לענות על זה. אני רוצה לפניכם, תסתכלו בעץ יוסף, אומר מפני מה לא עשית חן, זה פשוט, אני אומר, זה היה להתרגשות, אבל זה באמת ככה צריכים להיכנס לזה. העץ יוסף אומר, מפני מה לא עשית חן, כמו שאתה מתחסד, אתה, רואים בעץ יוסף קודם, מפני מה לא עשית חן, רואים את הדיבור המתחיל הזה?
כן.
יש לכם? כמו שאתה מתחסד, אתה, על שנתערבת להיות מנודה ואינך רוצה להיות במכשול, למה לא חשת לנפשך? וגם כן, מלאכתו במחירת אח ולצייר את האב. זה בעצם הטענה. אז יוסף, יהודה משתתק. אמר יהודה לאחיו, אני אחריב מהם שלושה שווקים, ותלו כל אחד ואחד, אחד אחד, ולא נשאר בהם איש.
מה הקשר? הוא שולח אותו עכשיו לראות כמה שווקים יש, כמה זה.
שווקים זה כמה ערים.
לא, עכשיו הוא אומר, תבדוק כמה שווקים יש. מתכוננים, פעולת השמדה. מוחקים את מצרים, זהו. אין יותר.
זאת אומרת, אתה בכל זאת רוצה לקחת אותו?
אין יותר, לא נשאר פה, לא נשאר אחד.
משתגעים.
מה היחס? כמה אחים יש שם? יוסף הוא בצע...
9. 12.
יש 12 אחים, נכון? יוסף הוא... שנייה, יוסף עזד, הוא שליט.
מה עם שמעון אבל?
בנימין, כתוב יוצא למת שמעון. רק יש פה איזה חשבון קצת שהוא לא זה. אנחנו נעשה את החשבון מפרשים. אני אפשר לומר לפי הפשט. בנימין בצד, כי יכול להיות שהולכים לאסור אותו. נכון? הוא לא נמצא לפניהם, כי הוא עומד לפני... כן, עומדים... הוא עשר אותו. הוא עשר אותו. נשארו כמה?
עשר.
עשרה. כמה שווקים יש? 12. אומר יהודה, אני שלושה, וכל אחד לוקח אחד. סגרנו את מצרים. בסדר?
אבל למה דווקא שווקים לבד?
שווקים הרחובות הראשיים של מצרים, ויש אתה בעצם תופס... שוק, רחוב ראשי, סגרת בעצם את המרכזי, כאילו הדבר המרכזי, כמו רובעים, כמו חלקים מרכזיים של העיר. ואתה סגרת את מצרים לחלוטין.
אומרים שהאחים נכנסו למצרים ככה.
לא, בעשרה שערים כתוב, לא שווקים. עשרה שערים כדי שלא יחשדו בהם.
איזה אומץ יש ליהודה? להגיד למלך, עכשיו עוד עדיין לא יודע שהוא לא עכשיו.
כן.
עד לכאן.
כן.
ואחרי כל השוק הזה שהוא אומר לו, למה לא התערבת אז וזה, והוא מוכיח.
לא, בזה הוא מבין, לא. מה הסברנו עכשיו? לא, הוא הבין מזה שיוסף לא מקבל שום מילה מהטענה שלו, והוא שם את בנימין פנימה.
אז הוא אמר, הפעם אני מתחרע.
לא, זהו, אם זה לא הולך בדרך הזאת, יש דרך ב', נקודה.
אבל יוסף צדק.
מה זה צדק? למה הוא צדק? לא, הוא בא בעצם נתן לו טענה מוחצת על כל מה שאמרת, נפלא, איזה צדיק אתה.
אבל כל המלאך של האחים זה היה כאילו תחת הכותרת מכירת יוסף. אנחנו רואים אדם שהוא...
אז לכן אומרים, אנחנו לא ניתן, לכן לא ניתן שזה יקרה פעם ב', אין פרק ב' מכירת יוסף. פעם אחת היה, טעינו, הבנו. המסקנה היא שלא יהיה, לא קום ולא יהיה. עם ישראל לא קם בלעדי בנימין. מסירות נפש גמורה.
אז אמרו לו, לא יודע,
לא משאיר פצעים בשטח.
לא, אבל מה, לא, זה שחזור, זה לא עזור ליוסף, יגידו, חזרנו בתשובה, שענו בגנו, זה לא משנה לו, בנימין פה. אני לא מקבל את מה שאתה אומר, לא עשית את זה שם, אתה סתם מתחסד. בנימין נשאר כאן, תעשו מה שאתם רוצים. בסדר, תוכנית ב'. מלחמה.
איך אמרנו, לא משאירים פצעים בשטח.
לא משאירים, אין יותר, אין דבר כזה. עכשיו, יש פה איזה חשבון קצת במפרשים, כי לפי מה שדברנו יוצא בדיוק 3 ו-9, נכון? תסתכלו ב...
הרב, להבדיל, יש כאלה שאומרים שככה הצבא היה צריך לנהוג עם גלעד שליט. להגיד לעזתים בעזה, אתם לא משחררים אותו תוך 24 שעות, אנחנו נהרוס לכם את כל עזה.
אני יודע שאם היינו מתנגיד כמו יהודה, בהרבה מקרים הצעה שלנו היא אחרת. צריך לחזק את הרוח בעזרת השם. אני אחריב, תסתכלו עכשיו, לפי מה שהסברנו זה יוצא פשט טוב, נכון? יש פה ככה ביעקב. תסתכלו במתנות כהונה. מתנות כהונה, אני אחריב. פירוש קצת שהוא דחוק. אני אחריב.
איפה הוא עונן?
שלא נשארו כמתשע. שהיו שליטים בנפשותם. למה? כי יוסף איננו, תראו מה אומר, ושמעון ובנימין היו נתפסים. הוא מסביר ככה, שבנימין אמרנו הוא נאסר בגלל הגביה, ושמעון, הוא היה בבית סוהר. כתוב שהוציא אותו, אז הוא מסביר שלא הוציא אותו. כמובן הוציא להראות לו שהוא חי, אבל הוא נשאר בבית סוהר, עדיין. כי הוא לא ביראנו, כך הוא מסביר. אני לא הבנתי מתנות כהונה, למה הוא נדחק לזה? אז לא ראיתי במפרשים, אז רשמתי בצד, שעל פי עץ יוסף, לא צריך להגיד ששמעון תפוס. יש בדיוק 9 ו...
את בנימין הוא אסר, אני מבין. למה את שמעון
אסרו אותו? שמעון, מה שהוא נסר אז, שהוא שם אותו מראש.
למה?
הוא אמר, אחד יישאר בבית סוהר, ואתם עולים כדי שתחזרו.
אבל שמעון...
לא, הוא נשאר על זה שתביאו את אחיכם, עד שזה מוכח שהבאתם את אחיכם.
שמעון, באמת, הוא לא היה בבית הסוהר, רק הוא הראה להם כאילו
למרות... נכון, נכון, דבר שמעבר זה, נכון. אבל כשהם חזרו, עוד פעם צריך לראה, ראה, מה יהיה, אז לא תחזרו אותו בבית סוהר. רק אבל, זה בדרך שזה קשה, המתנות כהונה פה הוא לא פשוט. למה הוא נכנס לדוחה כזה? יצא לנו חשבון בדיוק, יש לנו 12 שווקים, יהודה לוקח 3, עוד 9 אחים לוקחים 9, בדיוק 12. למה הוא מוריד גם את שמעון? לא, הוא בא להסביר את החשבון שיצא לו בדיוק ככה, אני לא מבין איך הוא מצליח, איך הוא מגיע לזה. הוא מוריד את שמעון, הוא דוחק את עצמו, ואף על גב דכתיב יצא עליהם את שמעון, נכון? כתוב מפורש, אז סימן שהוא כבר שחרר אותו. אולי לא יצא עדיין לחירות לגמרי, והפסוק מדויק כך, דכתיב יצא עליהם, משמע עליהם הוציאו להראות להם, כי הוא חי, אבל עדיין בלי פגע, אבל עוד לא, עוד לא משוחרר, רק תוצא תראו שהוא חי, הוא עדיין נשאר עם הזיקים. אז שאלתי עצמי, למה מצאת כהונה עושה את זה? החשבון לא בדיוק, יהודה 3, התשעה אחים, כולל שמעון, 9 שווקים, 12.
עכשיו נשאר עוד...
נשאר עוד שם, בדיוק, עוד שוק אחד, שהוא לא... לא? איך המיל... לא? לא מאויש, לא מאויש, לא מאויש. אחרי זה, מציאת הדשמה, תקלו את חידושי הרשש. חימנתי לקושייתו. אומר הרשש, זה הפירוש האחרון למטה בעמוד. ולי יקשה, היה נתנות כהונה, ולי יקשה. מי הביאו אל הלחץ הזה? הלא החשבון מכוון. אם יהיה שמעון בלתי אסור. כלומר, הוא כדי לחשבן שם את שמעון בית הסוהר. למה? יוצא נפלא. וכל מקום, מדרשתה, סליחה, וכן משמע, מדרשתם לאל, שכתוב 10 שליטים עליך, וסימן שיש 10, לא 9 שליטים. עכשיו הוא מסביר את המתנות כהונה. אולי חושב המתנות כהונה, את מי הוא מחשיב, מי זה התשיעי? חושים בן דן.
כשהוא צעק יהודה, אז הוא שמע את זה.
חושים בן דן, אגב. חושים, הבן של דן. כן, אז הוא הצטרף למערכה, ולכן זה מה שהכרח את המתנות כהונה, להכניס את שמעון חזרה לבית סוהר.
רגע, כשהם ירדו למצרים, ירדו.
לא, 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 הוא שמע את הצעקה של יהודה, כתוב מדרש אחר. שלמדנו את זה שנה שעברה, אני חושב. שהוא שמע את הצעקה של יהודה, ומהצעקה שלו הוא מגיע. הגיע, חושים, כן. מארץ ישראל. חירש?
חירש.
אז הסברנו.
נוסף לכל מה חירש.
הקושיה עונה על התשובה. הרי איך הוא ישמע מה זה, איזה קול יש ליהודה, נכון? יש לו קול, אבל מי נוצרה מארץ? בכל זאת, אנחנו עדיין חיים בזה, אלא מה? ההתעוררות הזאת של הזעזוע שהיה ביהודה עוררה בתוכו אדם שיש לו איזה חיסרון באחד החושים, שאר החושים שלו יותר חזקים, אז הוא כאן ראה לנו במפרשים, אז הוא התעורר פנימית לצער הזה והגיע למצרים.
מי מגלה לו שזה חושים בדן? המדרש?
לא, ככה הרשש מסביר במתנות, לפי המתנות כולה, מה הכריח אותו להגיד להכניס את שמעון חזרה לתוך חרש?
אני יודע.
והגיבור.
נכון, בדיוק.
הוא הרג את הסב.
הוא הרג
את הסב. חתך לו את הראש. אין לו חשבונות.
בגלל הזה של הקבורה, לא?
אין לו חשבונות. מה קרה? למה עצרו את ההלוויה?
הוא לא עושה חשבון, הייתי רוצה להגיד, אולי הוא מתאים יותר להיות הבן של שמעון, או הבן של לוי.
דן, דן הגיבורים.
שאז עם דינה שהלכו ו...
אבל כל אחים,
אבל אני רואה ש...
דן היה לו, דן יש לו את הכוח, דן זה שמשון, בסופו של דבר. טוב, אז זה החשבון לגבי שני השווקים, ואיך מסדרים את זה. אז הרשש יישב את זה, אומר, אבל המדרש אמר יהודה לאחיו. וזה יש לדחוק, זה יש לומר שהוא על דרך שאמר אברהם אלות, אחים אנחנו. אם אתה אומר אדם שזה חושים בדן, חושים בדן הוא לא, מה הוא? אחיין. אז איך כתוב במדרש שהוא אומר יהודה לאחיו? זהו, לא צריך להגיד שכמה זה אחים. ומצאנו של אחים קרבה, כמו שאברהם קרא ללות, אחים אנחנו, ולות היה אחיין שלו. אז ככה הרשש מיישב את המתנות כהונה, כי המתנות כהונה בעצם נסמך על מדרש קודם, וזה לא מחייב, לא מחייב אותו, אבל בעצם שחושים בדן היה פה בתוך החבורה של ה... של הקבינט, של החלטת המלחמה. כלום, הוא בכלל כאילו ברור לו שיש תשעה שליטים וזה, איך זה, זה ממש אמר, לכן אמרתי, זה לשאר עדיין איך שהוא צריך עיון. יוסף שומע את ההחלטה הזאת, הוא מבין עברית. מה הוא מבין? שאם הם מחליטים, נגמר הסיפור. אז עכשיו, מאור מה שהסברנו בתחילת השיעור, אני הסברתי חשבון רוחני של יוסף. כלומר, יוסף רואה שהאחים חזרו בתשובה והבינו את המשמעות של רחל ובניה של רחל בתוך משפחת בני יעקב, בתוך עם ישראל, לא יכול יוסף להתאפק. אבל שנייה, אבל כאן רואים שיש איזה אילוץ ליוסף לשנות את התוכניות שלו. ככה, בוא נראה, המדרש אומר, כיוון שראה יוסף, סליחה, דילגנו על משפט, סליחה. יש פה, לפני זה, בתוך הקבינט היה קצת מחלוקת. האחים אומרים לו, אמרו לו אחיו, יהודה, מצרים אינה כשכם. אם אתה מחריב את מצרים, כלומר, תראו מה שיקול, טוב, נראה לך את זה. אם אתה מחריב את מצרים, תחריב את כל העולם. זה לא שעכשיו מחקת אתכם, אז לא, אתכם לא קיימת, לא קרה כלום. פה אם אתה נלחם במצרים, אתה מחריב את כל העולם. במפרשים יש כמה פנים לדבר. האם האחים חששו למלחמת עולם? כלומר, פה שנלחמנו בעיקר אחד בשכם, זה עיר אחת. אבל פה אם אתה נלחם במצרים, כיוון שכל העולם תלויים במצרים, ובעצם המצרים מפרנסת אותם, אז בעצם הכרזת מלחמה על כל העולם, וכל העולם יבוא להילחם בך. פה אני עוצר, ופה גם פה אפשר לחלק לשתיים. וכל העולם יבוא להילחם בך, ואז מה? צד אחד של המפרשים להגיד, זה מלחמה לא פשוטה, וזה סכנת נפשות לחלוטין, נמחק. צד שני יבוא לומר, רחמנות. להחריב את מצרים, אין לנו שום בעיה. אבל רחמנות על כל העולם. אם נחריב את כל העולם בזה, זה אנחנו לא, מוכן, לא רוצים לעשות לפגוע בכל העולם. אז לא, יש פה צד של לא חולשה, אלא צד של בעצם מי אמר שאני צריך לכם במלחמה מול כל העולם, בכל זאת, עם כל הגבורה שלנו. חשבון אחר, רחמנות על כל העולם שלא יפגעו. ויש, בתוך זה, לא משנה לסבר, מה למה במצרים זה כל העולם? כי כיוון ש... במצרים תלויים כל העולם, אז אם אתה מחריב את מצרים, ממילא החרבת את העולם, כן, פרנסה של אוכל לכל העולם, יפה מאוד.
יוסף היה במצרים כשאז הם הלכו והחריבו את
זה. לא, מה פתאום?
מה פתאום?
לא, הם היו כל אחים יחד, היה בדרך.
אז יוסף, הוא יודע על מה מדובר.
הוא יודע טוב מאוד.
הוא יודע שאם הם חמומי מוח, הם הולכים על זה.
זה לא חמומי מוח.
זאת אומרת, אם הם
החליטו, הם עומדים במשימות, למה חמומי
מוח?
אתה רואה פה מישהו עצבני? לא.
מי
יש? הכל מתוכנן.
הם איזה שווקים להרוס.
יש פה, לא אמרתי, ראית פה מרוקאי שמתערף כאן, לא מרוקאי, הכל מתוכנן. שולח מודיעין, תראה הכל פה מסודר. שולח מודיעין, עושים טצה על כל מצרים. חוזר מהטצה, יושבים בקבינט, אתה לוקח את זה, אתה לוקח את זה, חילוק כוחות.
מה עם השערה?
הוא לא קפץ עליו.
של יהודה שרצה לומר.
זה מדרשים אחרים. זה מה שיוסף ראה את השיער עד עצר. זה לא זה, הוא ידע, זה לא נדע, הריתחה שיש ביהודה.
הוא אומר שיוסף פה ממש הרגישו להרוס
את זה. בטאי, לכן, זה כתוב, זה לא חמור למוח. הוא יודע שהם החליטו, זה יוצא לפועל, אז הוא מפסיק את זה מיד. ולא יכול יוסף להתאפק. אי אפשר לדחות את זה, הרי מה הבעיה? הוא יכול למשוך את זה עוד, לראות אותם, לקרוא לכל חיל צו אדום וכו'. לא הולך. אני שאלתי שאלה עוד יותר. לפי המדרש פה, לולי זה שיהודה בא להחריב את מצרים, יוסף היה ממשיך. למה? מה אתם אומרים?
רצה לראות אם החלומות התגשמו.
לא התגשמו החלומות?
לא כולם, לא עד הסוף.
חזק וברוך, כיוונתי לדעתו של משה חי. איזה חלום מתגשם?
חלום שהכי משתחווים, אבל לא של האבא.
יפה מאוד. חושב יוסף שהחלום השני שאביו ואימו וכל האחים משתחווים לי, אולי ממשיך באותו דבר כמו שהוא היה קודם. כלומר, אתם משתחווים, אבל יש פה זה כן שינוי. למה? כי בחלום הראשון, בחלום הראשון, למה משתחווים? האלומות משתחווים לאלומתי. אתם משתחווים לכוח הכלכלי שלי. אבל בחלום השני, משתחווים למי? ליוסף. לי. יוסף חשב שהוא גם אולי החלום השני צריך להתגשם באותו מעמד, באותה צורה שהם חושבים שזה שליט מצרים ומשתחווים לי. אבל עכשיו מדוקדק שהחלום הוא לא כזה, אלא אתם משתחווים לי כיוסף.
כן, אבל...
כי מה המאמינה של יוסף היא אמיתית? למה שאבא שלו השתחווה לו אם הוא יודע שהוא יוסף? למה שכה דבר כזה? אם הוא חושב שיש שליט מצרים, זה אותו דבר כמו כל האחים, אז החלום מתגשם. אז זה החשבון של יוסף, ולמה? זה ממשיך מאותו מהלך. יוסף מבין טוב מאוד, אני לא דוחק את הקץ. הקץ צריך לבוא ולהופיע מתוך המציאות. אם החלום הראשון להתגשם, גם החלום השני צריך להתגשם. אני חכה שזה יופיע, לכן לא יכול להתגלות. אסור לי להתגלות. זה בדיוק, זה מתרצה את כל הקושייה הגדולה. מדוע לא שלח יוסף יגירת לאביו, אבא אני חי. יוסף מבין שאסור לו לעשות את זה.
משיח בן יוסף, משיח בן דוד.
אסור לו לעשות דבר כזה. אז גם עכשיו הוא לא דוחק, אבל עכשיו שמי שיש פה סכנה של מצרים, נו אז מה? אמרנו למה הוא חיכה לחלום, למה הוא לא גילה עד עכשיו, אבל למה כן עכשיו? נו, סכנה, שייך מצרים, מה? שייך מצרים, נו אז מה? מה זה קשור אליו? אני יש פה את זה, אז אולי, אני חשבתי ככה, אולי שיוסף ראה בזה סימן, כי לבכל מלמעלה, שלא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יבוא וימשיך את המלאך, שיש פה חורבן של העולם, הרי כל המטרה שמתוך העולם ייבנה או... אולי גם שוב, כי למחייה של אחד אלוקים לפניכם, שיוסף גם את זה מבין, שעם ישראל צריכים לרדת לגלות, ולרדת לקיים את הידוע, תדע כי גרי זרחה, אז אם עכשיו יקרה כל המהלך הזה, בטוח שיש פה משהו ש... אז אולי מי שאמר, אני מבין, שאני צריך להפסיק את ה... כלומר להתגלות, לעצור את הדבר הזה.
גם לעתיד לבוא, שיש מה שכתוב, מה שנקרא, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, משיח בן דוד לא מתגלה מהר מהר מהר. לעומת זאת, משיח בן יוסף כן מתגלה מהר.
הוא קודם אליו, נכון, הוא מכין אותו.
כן, הוא מכין אותו.
אז כיוון שראה יוסף, אז פה זה עשינו בעצם חשבון שהוא לא כתוב במדרש, אבל צריך לחשבן אותו לפי מה שבעצם למדנו. כיוון שראה יוסף שהסכימה דעתם להחריב את מצרים, אמר יוסף בליבו, מוטב שאתוודע להם ועל החריבו את מצרים. אם הם מחליטים, זה קורה. אמר להם יוסף, עכשיו עוד יותר, רבותיי, זה החלק היותר מצמרר. אמר להם יוסף, עכשיו מחזיק את הגביע. לא ככה אמרתם שאחיו של זה מת? ככה אמרתם, ואחיו מת, ותראו לבדו. אני אקראנו ויבוא אצלכם.
רגע, 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 עוד פעם, עצור. מה זאת אומרת, אתם אמרתם שאח שלכם מת? נו, כן, אז הם אמרו.
נכון. אז עכשיו אני קורא לו ויבוא. עכשיו אני קורא לו ויבוא.
וואי, וואי.
והיה קורא, יוסף בן יעקב בוא אצלי.
כן.
יוסף בן יעקב בוא אצלי.
חכים לראות מי זה.
והיו מסתכלים בארבע פינות הבית.
כן.
אמר להם, מה אתם רואים? אני יוסף אחיכם.
וואי, וואי, וואי. השם שום.
ולא... מיד פרחה נשמתם, מיד פרחה נשמתם, פרחה נשמתם, אני ממחילה ומפרשים פה, ונעשה, פרחה נשמתם, כיפשו אותו, כיפשו אותו, פה הם מסבירים במפרשים שפרחה נשמתם, זה נבעלו מאוד, לא יכולו לענות.
אני אומר רק מהבושה אתה כבר מת.
זהו. זהו למה שכח אותם. הפרחה נשמתם של המדרש כביכול מנותק מהפסוקים, כי הפסוקים לא כתוב, כתוב רק שבעלו מפניו ולא יכולו להשיבו. טוב, הם חיים, איפה כתוב שהם מתו? רק צריך עיון, רק כתוב על המדרש על בני ישראל כשניתנה התורה שפרחה נשמתם ששמעו את הקדוש ברוך הוא. איפה כתוב שם הפסוקים? אז אמרתי טוב, לא עשיתי שיעורי בית שלי לראות במדרשים על מתן תורה מאיפה המדרש שם למד שפרחה נשמתם.
מי כותב את זה שם? רשי, לא?
מה? רשי, במדרשים וחזון מביאים שפחה נשמתם, וכי הוא בא משיב, מיטל של תחיית המתים, בא וחייה אותם.
נכון.
אז פה המדרש אומר פרחה נשמתם, אומרים הפרשים לא פרחה נשמתם, אלא לשון גוזמה, כך אומר אמר זאת, תראו, לשון גוזמה היא, אבל זה המשפט שכשאני קראת אותו, זה...
אפשר להבין את זה, מה זה גוזמה?
מחריד. כי הם לא מתו.
מגזמה?
הם לא מתו, רק הוא בא להגיד שהיה פה אלם גדול. לא, 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 בוא נראה. מרוב הבושה והאגדה פתאומית, שנבעלים לכל רוח הזם ככנו, וכשנתיישבו בדבר, אמרו כי זה מתחבולתה ולא האמינו בו. אז אין פה שום... לא. כן, פרחה לשמתן, ובתנחומה, איתה, עשה כדוי וכונס וחזרה לשמתן. אז בתנחומה... לא, בתנחומה זה נכון, כמו מתן תורה. ממש דבר כזה, האיחוד הזה בעצם צריך...
הנשמה נעצרה לשמתן.
חיית המתים היה שם. זה ממש דבר שמראה. האיחוד הזה, והמצוות שלא אכלו, ואיפה אחרי זה יש פה מדרש... מבהיל אחר כך על העניין הזה ש... אבל לפי המדרש של תנחומה אולי היה מובן של פחה נשמתן ממש והיה צריך לחיות אותם אבל בטוח. במדרש הזה אין תחיית המתים אז כיוון שזה לא, אז כוונה לשון, לשון גוזמה לכן בעצם זה ככה מסביר
אחרי מקרית הזה זה דום לב אמיתי
שאלה במאמר
כן.
מוסגר
לא יודע תנחומה זה רבי תנחומה רבי תנחומה בכל זאת מדרשת תנאים כן, אז רבי תנחומה זה שזה תנא כאן ובמדרש רבה הוא גם גם מתנחומה
כמו מדרש רבה מדרש תנחומה
כן, כל אחד בעצם זה עבר
כמו מדרש רבה מדרש תנחומה
יש כמה של קוד שימוני ויש ברוך השם הרבה התירוב אמר לו מיד פחה לשמתן לשון גוזמה הוא פירוש שנבעלו מאוד עד שלא יכלו לדבר ובתנחומה הגרסה עשה הקדוש ברוך הוא להם נס וחזרה לשמתם עכשיו תראו את אמר לו מראש הוא לא מקבל את זה מביא תכן שגם כוונת התנחומה על ביטול הרגשות שלא לענות והנס שנתחזקו שיוכלו לענות הוא לא מקבל פחה לשמתן בכלל גם בתנחומה הוא לא מקבל את זה אומר גם שם הכוונה פחה לשמתן שבעצם ממש אין לו שום יכולת טבעית נורמלית לפעול משהו מה הנס? החייה אותם נתן להם כוח לענות על משהו אבל לא היה פה לא מיטה ולא תחיית המתים למה? לא, כי בפסוקים לא רואים כי יכול איזה מצב של מיטה כתוב, בעלו מפניו ולא יכולו להשיבו אבל לא ראינו שמתו חזרו אז לכן אמרתי, צריך לבדוק במתן תורה, לראות מה שם היה המיטה והתחילת המיטים לומדים בפסוקים, אולי לא בטוח שזה פסוקים של מתן תורה אולי פסוקים אחרים, מכוונה מתהילים או מספרים אחרים, שדברים על מתן תורה אז עכשיו אמר להם, מה אתם רואים? אני אוסף אחיכם מיד פרחה נשמתם שנאמר ולא אכלו אחיו להשיבו כי נבעלו עם פניו ולא האמינו לו עד שפרה עצמו וראה להם המילה יש פה עכשיו בירור עכשיו פה
בירור
גילה
התפשט
כאילו שהוא
לא, זה
אפשר לשאול שנייה, שנייה, דפה אז משתמשים פה בלשון של הפריאה ואולי פה זה רמז שאולי להם שזה לא רק ברית מילה של גויים אלא גם פריאה כמו של אבל, תשאלו שאלה כשיוסף דיבר
כן.
לא, רק הם היו.
כשיוסף דיבר בספר...
לכן, הראה להם, לכן לומדים את זה מדרש אחר, כתוב, גשונה אליי. מה זה גשונה אליי? למה קשור גשונה אליי? יכול לדבר. יכול לדבר בצורה כזאת תנועה. שרק אתם תבוא ותראו.
כן, אבל...
אבל גם כשהוא התגלה אליהם, הוציאו כל איש מעליי.
אבל
איך
הוא
דיבר
איתם במצרית?
וישמעו מצרים. ואחר הזה וישמעו מצרים.
גם תמוה, אבל...
כן, זה לא
נצא נוח. עכשיו, אחרי ש... גם מבחינה הזאת יש פה איזה ראייה, זה כן נכון, אבל בוא נסביר שאת היסוד הגדול שכתוב במפרשים הרבה. אנחנו נמצאים במצב של אחרי החטא, כאשר היצר הרע בא ותמון בתוכנו, אבל צריך לדעת שגדולי עולם וראשונים וכמלאכי עליון, אצלם הדבר היה בצורה כמו שהיה לפני החטא. שוולכו אדם ואשתו ערומים ולא התבוששו. כי כל האיברים האלה בדיוק אותו מדרגה כמו של היד. שום דבר אחר, לא היה שום יצר רע בזה. עכשיו זה הנדיבר אמר עוד יותר אליונה, פה יכול להיות שבאמת היה צורך. צורך המדבר עוד שיש ברית מילה, וזה אין בזה שום צד של יצר ותאווה. אמר הצורך הזה של הוכחה, אברהם אבינו, אומר לעבד שלו, אתה יכול בברית המילה, כי זה חפץ של קדושה. כי מצידה לא היה בזה שום יחס אחר של תאווה ויצר הרע. אבל שאלה שיוסף אמר להם, אני יוסף אחיכם, איך הוא מדבר איתם, באיזה לשון? אז עכשיו, אם הוא דיבר אותם בעברית, למה זה לא ראייה שהוא יוסף אחיהם?
כי הוא יכול להגיד, הוא כזה חכם, גאון, מכיר הרבה שפה.
אז באמת, אז אולי הקדמת את המאוחר.
מה?
נכון, בדיוק. לכן אומר שיש ככה, יש כאלה שאומרים שבעצם היה צריך גם את זה וגם את זה. גם את לשון הקודש וגם בברית המילה, כי כל אחד מהם בעצם היה חיסרון. ברית מילה, כי גם בני אגר ובני ישמעאל ובני עשיו מלאים את עצמם. והלשון הקודש, אז יש מי שאומר שזה הכוח הכי מוחצת, כי אף אחד לא יכול לדבר לשון הקודש. אבל הרי כתוב שהם כן דיברו, הרי הם דיברו, היה ביניהם מתורגמן, נכון?
זה היה בן של
מנשה. אז אומרים שהכוונה שם שזה לא הייתה לשון הקודש. זה היה לשון עברית, אבל לשון הקודש זה הלשון עברית בצורה הרבה יותר מקודשת. אני רוצה לראות את זה, שתראו את זה בפנים. אולי קטמתי את המאוחר וזה כנראה מדרש.
לא, אבל כל העניין של המתורגמן זה משחק.
בסדר, אבל
אבל גם כל בניה
אני מדבר איתם עברית. מחילה, זה
בן החותם זה היה.
הקדמת מאוחר.
מנשה זה היה בן החותם.
ובלשון הקודש, זה מדרש הבא, כי פי המדבר עליכם, זה הלימוד, כי פי המדבר עליכם זה בלשון הקודש. אז שם אומר, אין לכם את זה, אני חושב, לא אין לכם את זה. וזו ראיה שאני אוסף, כי הלשון הזאת של לשון הקודש לא נמסרה כי מבני ישראל מדור הפלגה ואילך. בסדר? ולא נתפשט לשון הקודש לאומות העולם, אלא ממתן תורה ואילך, מהעתקת התורה. ומתחילה, כשהיה המליץ בעינותם, זה לא היה אלא בשפת כנען, שאינו לשון הקודש ברור וטהור. אז לשון הקודש זה באמת יותר ראה לו סבב. פה, ברית מילה, זה עוד בחינה. ודווקא יוסף הזה שמראה להם, שאף על פי שערתי כאן לתוך מצרים, שמרתי על עיני הזה של הברית. לא רק עניין, לכן זה פריאה. לא רק עשיית הברית, עשרת העולה, אלא גם הפריאה שזה מדרגה שהייתה מיוחדת רק לישראל, זה שמרתי ואז הם אמינים שזה יוסף. זה הגילוי וזה בעצם את החדות. בוא נעשה עוד מידה של אחד.
כאילו הבת של הבת של החותם.
של מי? איזה חותם? של מי?
הרי דינה נולד ממנה אסנת. אסנת היא התחתנה עם יוסף.
רק רגע, רק רגע. אסנת נולדה מפוטיפר.
לא, אסנת...
פוטיפר הכהנון.
לא, הוא גידל אותה רק. היא נולדה מדינה. היא הבת של דינה.
מי אסנת?
הרי מה הסיפור שם? שהיא עלתה על זה ואמרה כל הנשים קפצו מעל החומות והיא הסתכלה, היה לה את השרשרת שהיא קיבלה מאימא שלה ואז היא ידעה שזה יוסף, גם לא היה את השרשרת.
כן.
אז היא הייתה בת של דינה.
בת של דינה ממי?
משכם?
משכם, ככה אומרים?
כן, כן.
כתוב אסנת בת פוטיפרה, לא?
כן,
גידלתה. והקחת לבד, לפי זה זה פחות קשה לי. טוב, בוא נראה, יש לנו עוד כמה דקות, בוא נראה את המדרש הבא. פחות את זה. אמר רבי חייא בר אבא. עכשיו המדרש הזה יחווה חולק על כל מה שאמרנו כאן, כי לפי מה שהסברנו עד עכשיו בטענות, היה ליהודה טענות כלפי יוסף. עד שיוסף בא ובעצם אולי ענה לו. פה אומר רבי חייא, כל הטענות של יוסף כאילו לא מעניינים, אין בזה של יהודה, צריכה לא מעניינים פה אף אחד, זה לא נוגע ליוסף ולא מדיד לו מה שאתה אומר. אז כל הסיבה שיהודה בא ומדבר, וכדי להחזיר את אמונת הסובבים אותו אליו. אמר, את האמונה, בוא נראה, אמר רבי חייא בר אבא, כל הדברים שאתה קורא, שדיבר יהודה ליוסף בפני אחיו, עד שאתה מגיע לא יכול יוסף להתאפק, ופה אומר המדרש, אין פה שום דו שיח בין יוסף ליהודה, רק יהודה מדבר. מה המטרה שלהם היה? היה בין פיוס ליוסף, פיוס לאחיו ופיוס לבנימין. פיוס ליוסף, לומר, ראו איך הוא נותן נפשו על בניה של רחל. פה מסביר המדרש ממש את הרעיון שדיברנו עליו. יוסף מבין מיהודה שהוא מוסר את הנפש שלו על בניה של רחל. עוד פעם, זה בוודאי באופן נפטר, כי יהודה לא יודע שהוא עומד מול יוסף. אבל מצד יוסף, זה המשמעות של זה, זה הרושם שהדברים עושים עליו. פיוס לאחיו, לומר ראו איך הוא נותן נפשו אל אחיו, אומר פה המדרש, אומר פה את יוסף.
שני, יהודה, רואים בפסוקים הקודמים, שהוא מבין שעשו
את החטא,
והוא רוצה לכפר על החטא, והוא מבין שפה,
זה תלמוד... נכון, בעצם יוסף רואה שיהודה חזר בתשובה. לא, צורה נסתרת, כנת, לא, כי אין פה באמת שהוא אומר משהו ליוסף, תבין, תראה, חזרתי בתשובה כלפיך. זה הכוונה של נסתר. ודאי, ודאי, ותקלו עכשיו לגבי אחים. הנה, תקלו על אחים, אומר את יוסף. נותן נפשו אל אחיו, ומעתה ראוי להיות מלכם כבראשונה. אומר את יוסף, קודם שהורידו מגדולתו, כיוון שהוא עומד בפרץ. ומי יצא המלך?
פרץ.
פיוס לבנימין אמר לו, כשם שנתתי נפשי עליך, ככה נתן נפשי על... אני תסכימו איתי אם אני גורס נכון? אחיך. נכון? לא אחיך. יש לו אח אחד. ולא יכול יוסף להתאפק. רבי חנה בר חנינא אמר, לא, עכשיו פה הסבר בכלל אחר. לא יכול יוסף להתאפק. אמר רבי חמא בר חנינא אומר משהו אחר. לא עשה יוסף כשורה, שאילו בעט בו אחד בהם, מיד היה מת. אז מה אתה אומר לכל האנשים לצאת מלפניך, ואתה לא דואג מזה שאתה תמות מזה? אמר לו רבי שמואל בר נחמן, כעוגן וכשורה עשה, כי יודע היה יוסף את הצדקן של אחיו, אמר חס ושלום אין לך חשודים על שפיכות דמים. ואם אני אגלה להם שאני לא בא לעשות משהו, אני בא לקראתם, הם לא יבואו ויהרגו אותי, סתם. אז יש פה מחלוקת. ככה, האם יוסף, ושוב, מה הסברנו? הרי יוסף יודע את האחריות שלו על עצמו. בפשט המדרש אומר, מה אתה מכניס את עצמך לסכנת נפשות, מוציא את כל השומרים שלך ונשאר מול אחים שבהחלטה אחת גומרים אותך. שנייה, לא, אז הוא אומר, אז הראשון אומר, באמת זה לא עשה קשורה שהוא עשה את זה. אז אפשר להסביר את זה ברובד הפשוט של סכנת נפשות, ככה מסבירים מפרשים. ברובד יותר עקרוני שאנחנו דיברנו, אתה גורם לסכנה ביחס לכל כלל עם ישראל, שהם באו בסוף הם באו, בכוונה הם יפגעו ביוסף, ויורידו את הכוח של יוסף. דעה אחת. אז יש לה אומרת, לא, 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 יוסף הכיר את האחים, והכיר יוסף את אחיו. ויודע שהם לא חשודים סתם על שפיכות דמים. ואם יבוא ויטען כלפיהם את האמת, שהוא בא ומוחל, או בא ולבצל בא לעשות מסע ומתן, הם לא יבוא והרגו אותו סתם. ולכן עשה קשורה, למה עשה קשורה? שלא, האחרים שלו לא התביישו כשהוא מתגלה אליהם. החשבון, ואז אני רציתי, אולי נוסיף את זה דרשה.
למה הם חשודים על שפיכות דמים? הרי הם רצו להרוג אותו לפני שמחרו אותו.
אבל אם אני אסביר להם סיבה, אז הם לא סתם שופכי דמים. אם נסביר להם הגיונית, למה לא? אז הם לא עושים את זה סתם. הם לא חמומי מוח. בדיוק זה הנקודה. הם לא חמומי מוח, הם עושים הכל בשיקול. אם נסביר להם למה לא, אז הם לא יעבור ויהרגו. ואני אגב, אולי עוד באתי והסברתי, אולי את המסוים שיוסף אולי, שונה מהם, מסר את הנפש, אולי פיקוח נפש, על מנת לו להלבין פניו ברבים. שנזכה בעזרת השם.
עוד פעם,
שלום.
את מי להלבין? אין
מניין שם, מחכים.
של אחים שלא התביישו באיזה שהוא מתגלה שאני אחים, אני אחיו. מה פתאום, חס ושלום, מתביישים מול כל מצרים. טוב, שנזכה לדעת שם להמשיך ולהיות מתוך אחדות, ולהמשיך את האחדות גם לתוכנו.